ברצלונה. פודקאסט ברצלונה מבית בר סמני. עם שי פל, יאו סבר ותום רוזנבסר.
לילה טוב, בוקר טוב או צהריים טובים, תלוי מתי אתם שומעים את הפודקאסט. ברוכים הבאים לפודקאסט בלאו גרנה מבית בר סמניה, פרק 195, אני תום רוזנבסר, ונעליו שלי העוז סבר, שנמצא עכשיו בדובאי. אנחנו מאחלים לו נסיעה טובה ובהצלחה, והיום אנחנו נעשה איזה קצר, כי אין יותר מדי מה לדבר על המשחק האחרון שהיה לנו העונה. אז איתי פה בפרק אינטימי יותר, שי פל, מה העניינים?
קורא תום.
וואלה, בסדר, למרות ההפסד הזה, לא מזיז לנו יותר מדי, תכף נדבר עליו בקצרה. חוץ מזה, אנחנו נדבר גם על לוונדובסקי, מן הסתם, עד 120, ליטרלי. נזכיר גם את העניין של הפייר פליי ואת התיעדופים, חוליאן אלוורז, אולי, האם יש שם על מה לדבר. מזל טוב לנשים שלנו, שלקחו אליפות אירופה, רביעית בשש שנים, גם על זה נדבר קצת. טיפה על הבחירות במדריד, ונקרוץ לפודקאסט סיכום העונה, שאנחנו נעשה שבוע הבא. לפני כל זה, נגיד תודה רבה לשותפים שלנו, בירה אסטרי אדם, שעומדים מאחורינו באירועים וגם בפודקאסטים. אתם מוזמנים להדביע את יגונכם אם יש כזה מההפסד הזה באיזה כוס בירה נחמדה, רק תשתו באחריות בבקשה, כמו שצריך. ומשם בואו נדבר כבר על המשחק שהיה לנו. אתה ראית את כולו, שוי?
ראיתי את כולו, כן. זה לא היה כזה גרוע, היה מחצית שנייה עלובה, אבל כזה גורע קצב יחסית בסדר. אני ראיתי את זה ב-IPTV, כמו שאני ממליץ לרובכם, להחזיק בצד. זה כל מיני ספקים כאלה ואחרים מהמזרח. ראיתי את זה ב-4K, בדאזן אספניה, עם שדר ספרדי וחגיגה ספרדית, והיה נחמד, היה נחמד. בטח לא לראות ערוץ הקיבוץ בשעות האלה.
כן, כי זה מה ששודר פה בישראל, אני ראיתי את המשחק בלינק, לא אופטימלי, אבל בסדר, הסתדרנו עם מה שיש. אגב, IPTV, אתה יודע להגיד אם זה זמין בכל הטלוויזיות החכמות?
זה זמין לכל מי שיש לו טלוויזיית אנדרואיד, מבוססת אנדרואיד.
אוקיי, וזאת אומרת, הרכישה היא של IPTV, או כהורדת
כן,
אפליקציה
יש
רגילה?
כן, יש מלא ספקי IPTV, גם בארץ, גם בחול. אתם מקווה ששם משתמש בסיסמה, ומוריד אפליקציה, יש כל מיני אפליקציות של IPTV, וזהו. אז אם שם משתמש בסיסמה, ויש לך גישה.
שמעת את זה עם פרשנות? שווה משהו?
דוד אלבדה, אם אתה זוכר, היה פרשן שם.
אוקיי, איך הוא היה?
היה בסדר גמור.
טוב, בניגוד לברסה אגב, שלא הבריקה בלשון המעטה.
תראה, ראינו כבר לפני, פליק נתן לרפיניה להישאר בברצלונה, נתן לקונדה, אמר לו תנקה את הראש לקראת המונדיאל, לקראת קיץ שהוא לא ידוע מבחינתו.
כן.
עם המון סימני שאלה, נתן עדין משחק, קצת שווי אספר, קצת מרק ברנל, דקות חשובות. ממשיך לקבל, גבי ממשיך לקבל דקות ממש ממש גבוהות בכל הישורות האחרונות של העונה. ובסדר, תודה, שחקנים לא היה משחק. לוולנסיה דווקא היה מה לשחק, הם ניסו להיכנס לאירופה, לא הצליחו, אבל עדיין היה מה לשחק, לסיים את העונה בטוב. בגדול, העיקר לוונדובסקי, העיקר שלוונדובסקי הגיע ל-120, נכנס, לא רק המספר הקסום, הוא נכנס באמת לטופ 10 כובשים של ברצלונה בכל הזמנים, השתווה בעצם לג'וזפ פסקולה, רחוק שני שערים מצ'רלי רשק, שני שערים מפטריק קלייברט, ו10 שערים ברייבלדו במקום השישי.
מגיע לו להיכנס לטופ 10 של ברצלונה.
כן, 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 חופשי. באמת, זה הדבר אחד שחיפשתי במשחק הזה, וגם הוא נפרד מהקהל, בסוף, קהל החוץ של ברסה נמצא למעלה, למעלה, למעלה במסטאיה. לא צריך להיות באצטדיון הזה, אני מניח.
לא, אבל אני יודע שיש שם וייב מאוד אינטימי, האצטדיון גם כאילו לגובה.
גבוה, הוא לגובה, נכון. ואוהדי ברסה במשחק חוץ יושבים שם בפינה למעלה, זה נחשב כאילו קומה רביעית, אם אתה חושב על הקאמפ נו, בגובה הזה, ולוונדובסקי ניגש לקהל והודה להם, וגם עודי ברסה וגם עודי ולנסיה מחאו לו כפיים, ואתה ראית את הדמעות שם, בצדק מוחלט, סיומה של תקופה, סיומה של אגדה.
כן, אנחנו דיברנו עליו בהרחבה בפודקאסט הקודם גם, אבל אחרי הפודקאסט הזה, גם עלה איזשהו טור בברסה מניה עם דירוג של החלוצים הגדולים יותר, בוא נגיד, בהיסטוריה המודרנית, כן. ההיסטוריה המודרנית של ברסה. אני חושב שלוונדובסקי הוא כן בטופ שלוש, כי נכון, לואי סוארז עם יותר תארים בתקופה זוהרת יותר, אבל גם עם אחד מסי לצידו, וסמואל איתו, אין מה לעשות, תרצו או לא, השם שלו חקוק בהיסטוריה של המועדון, שני גביעי צ'אמפיונס בשתי תקופות, שונות, אמנם בפער של בסך הכל שלוש שנים אחד בין השני, אבל זה היה תחת שני מאמנים שונים, ובשניהם, זאת אומרת, הוא כבש גם בגמרים, אז סמואל איתו, הוא חלוץ מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה של ברצלונה. רונלדו הברזילאי, כמה שהוא גדול, בסופו של דבר הוא נתן אצלנו רק עונה. עונה מטורפת, מדהימה, אבל זה רק עונה. וכשאנחנו מדרגים את האימפקט של החלוצים האלה בברסה, אני לא מדבר עכשיו גלובלית, אני מדבר ספציפית אצלנו, בברסה, אז אני חושב שללוונדובסקי יש מקום של כבוד בטופ שלוש. גם העובדה שהוא באמת הגיע, וכמו שאתה אמרת בפודקאסט הקודם, הגיע בתקופה מאתגרת, זה בלשון המעטה, תקופה קשה מאוד, והוא יוצא עכשיו כשהקבוצה עם אלופות, עם שתי אליפויות back to back, שזה גם הישג אדיר, אומנם לא תהילה באירופה, אבל מיצוב המועדון לאיפשהו ראוי וצריך להיות. חלק לא מבוטל ממנו, זה בגלל, לא מבוטל, זה בגלל המקצוענות שהוא הפגין והנחיל לשחקנים צעירים יותר. אז אני חושב שגם האימפקט הזה הוא יהיה ארוך טווח, ולא רק בשערים בטווח המיידי שתרמו לאליפות, אליפויות.
אוקיי, אתה יודע, השאלה של החלוצים הכי טובים בברסה, אני תימדד גם, יהיו אנשים שיקחו את זה לדיון הפריים, לוונדובסקי נגד פריים אתו, פריים R9, פריים סוארז וכדומה, וגם האימפקט הכולל מסביב. אני לא רוצה להיכנס, אני דווקא לא רוצה להיכנס לוויכוחים האלה, כל אחד ודעתו מכובדת, אבל בטח, בטח, בטח שם בטופ. 6, 7, 8, 10, לדעתך 3, שלי קצת פחות, אבל תודה, אני מסתכל על ב-any given day, מי החלוץ הפותח שלי, ושם זה ימדד, הוא בלי ספק, שוב פעם. אחד הגולרים הכי גדולים בכל הזמנים, הסטטיסטיקה מגבה את זה כמספר 3 בכל הזמנים, כבודו במקום המונח.
גול שלו היום היה גול עם אינסטינקט של חלוץ, מבישול שהוא לא באמת בישול.
לא, ואני לא התכוון.
ממש לא, אני חושב שהוא הלך על הוולה הזה כדי לכבוש, וזה היה way way off, ולמזלנו זה היה way way off, וגם למזלו של לוונדובסקי.
מה שמדהים בתנועה של לוונדובסקי, בחוש לזה לשער, זה שהוא הלך קצת אחורה, ואז שפרן בעת, הוא ישר כבר צד, וקפץ על הכדור הזה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
ברמת ההזדמנויות במשחק באופן כללי, ה-XG ראה איזשהו שוויון בין הקבוצות, עם יתרון קל, קליל כזה לברסה, מחצית ראשונה די משמימה, אנחנו ראינו שהוא בעצמו נגח למשקוף, מקרן, בלדה, עם הזדמנות שהיה צריך לעשות ממנה יותר.
בלדה,
אין יותר מדי מה לספר מעבר לזה.
בלדה תמיד במצבים האלה, אגב, כדור גדול של דני אולמו בנגיעה אחת, בלדה תמיד במצבים האלה מחפש את הפינה העליונה הקרובה, אני לא מבין למה. היה לו 5 מצבים שאני זוכר העונה, שהוא הלך, היה עם כדור ברחבה והלך למעלה, שום מושג למה, אבל... אבל, במחצית השנייה, לא יודע אם ראית, היה כדור של בלדה שהגיע לכתובת, קריסטנסן נגח, קריסטנסן נגח, שער הדף, אבל איכשהו...
הוא הדף את זה, הכדור לא נכנס?
לא, זה מיטרבסקי יצא, הדף.
כי זה נראה קצת שהכדור היה בפנים?
לא, 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 אנחנו לא מדברים על זה.
אנחנו מדברים על נגיחה אחרת, אני מדבר על נגיחה אחרת, הייתה נגיחה נוספת שקריסטנסן נגח, וזה נראה כאילו הכדור היה בפנים, לא ב100%. הוא עם הרגל, כן.
כן, הוא דחק, הוא דחק שם, זה נראה שזה 80% בפנים, אבל בסדר.
לא נפקיע על זה.
כן. לא, אף אחד לא אכפת. צ'אבי אספר קיבל דקות היום, היה אחראי במידה מסוימת לשער השוויון, כן, של ולנסיה. לא הייתי גוזר את דינו של צ'אבי אספר. דקות, כאילו, אתה יודע, נשלף מהפריזר, דקות לא דקות ראשונות, אבל לא קיבל הרבה דקות העונה. זז כל הזמן מאתלטיק לברסה, לקבוצה הראשונה. כן התאמן הרבה עם הקבוצה הראשונה. לא הייתי גוזר את דינו, גם קריסטנסן שקצת קשל שם, נשלף מהפריזר גם, וכאמור אמור להאריך חוזה לעוד 2 לפי הפרסומים של יום שישי. בחירה מעניינת, בוא נראה שזה יהיה רשמי, ונדבר על זה אז.
זהו, אז כל מה שאתה אומר עכשיו מצטבר, גם מה שאנחנו אמרנו על לוונדובסקי שעוזב, גם השחקנים שאתה נגעת בהם בהגנה, מצטבר לכדי המלפפונים שאנחנו הולכים לקראתם בקיץ. לפני שאנחנו נדבר על התיעדופים, וכל אחד מה שהוא חושב שהקבוצה זקוקה לו יותר, ובעיקר מה שפליק חושב שהקבוצה זקוקה לו יותר, כי זה מה שקובע בסוף, בוא נדבר על המוכנות של ברסה, ברמת הפייר פליי.
ממה שאני רואה עכשיו, ואני חושב שכל התקשורת כרגע מיישרת קו לפי זה, וגם דיברתי עם חברים בברצלונה לגבי זה, קשה לי לקבוע באופן נחרץ, אבל זה נראה שהפעם, אחרי 4 קיצים שמבטיחים לנו, נהיה בפייר פליי אחד על אחד. הסכומים שמדברים עליהם הם שחסר עוד 12 מיליון יורו של הכנסה בשביל להגיע לפייר פליי המיוחל הזה. ההורדה מהשכר של לוונדובסקי לא נכללה בתחזית של העונה הבאה. זאת אומרת, הכוונה היא שלא חישבו בה כמשהו שיעזור לפייר פליי בקיץ הזה, כי התייחסו לזה כסיום חוזה, וזה לא נכנס לכל הדוחות. מן הסתם זה כן יעזור בתקרה, כשיסתכלו על זה מסביב אחר כך, אבל זה לא החלק העיקרי עכשיו, זה יעזור, אבל זה לא כאילו שמחרת את לוונדובסקי, והוא מוריד לך גם 24 מיליון יורו מהשכר שלו.
זה כולל את החוזה חסות החדש, שהקבוצה חתמה עליו לאחרונה?
מאיחוד האמוריות?
כן, אנחנו פרסמנו אצלנו בעמוד, שיש לנו איזשהו פרטנר חדש, אנחנו נותנים חסות, לא רק פרטנר חדש, אנחנו נותנים חסות, אלא לאירועים שיהיו, שהם יכולים לעשות בקאמפ נו.
כן, אז זה גרושים, מה שנקרא, כן, זה זניח יחסית, זה לא מיליוני, זה לא מיליונים, זה לא עסקת ה-VIP, שאנחנו זוכים ובוכים עליה. כמה דברים. יש ספונסר חדש מאיחוד האמוריות, יש את הספונסר הזה של העזרה לניהול החללים שיהיו בקאמפ נו. קאמפ נו זה חתיכת קומפלקס, ויהיו בו חדרים פנויים, ויהיו פה עולמות פנויים, ותוכל להזכיר את זה לחתונות, אירועים, כנסים, whatever. יהיו שם הכנסות, כן? אבל לא בזה, זה לא משהו שיגיע ב... עשרות מיליונים, ויעזור לך משמעותית מהרגע הראשון. כן תהיה ולידציה לתאי ה-VIP, הסיפור החוזר והנשנה הזה. העונה הזאת, היו נגזרות של VIP בקאמפ נו, אתה זוכר, ראית מחירי קלאסיקו של 2,500-3,000 יורו, אבל זה לא תאי הצפייה עצמם, אלה מושבי VIP וקצת לאונג'ים. תאי הצפייה האלה, הם נבנים בימים אלה, מעל הקומה השנייה, הטבעת עצמה של ה-VIP, וזה מה שאמור, ברגע שעשו לזה ולידציה, יביא עוד כמה עשרות מיליונים למועדון, בעצם הליגה תאשר את ההזרקה הזאת של הסכום הזה, וזה מה שיכניס אותנו בעצם לפייר פליי אחד על אחד. בנוסף, אתה יודע, כל מיני הכנסות משחייה בתארים שאנחנו נקבל, שכמובן...
זהו, זה מה שרציתי לשאול, האם בתחזית שאנחנו, שברסה הגישה כדי לעמוד בפייר פליי, נלקחה בחשבון אליפות, והמענקים לא. שמקבלים?
נכון, יש גם את הסיפור הזה של המענקים השחקנים, וגם מענקים לברסה. זה נכלל בתסריט אופטימי, יש, אתה יודע, יש כמה מדרגים של, תחזיות, והגעה לרבע גמר צ'מפיונס, אנחנו בערך שם, כאילו בתחזיות האופטימיות של, העונה הזאת. מה שחשוב בפועל, אנחנו בלבלנו את הקהל עם הרבה הרבה מספרים, מה שחשוב בפועל זה, הם שואלים את עצמם, האם ברסה יכולה לעמוד ברכש מפוצץ של חוליאן אלוורס, נגיד, ב-100 מיליון יורו? התשובה היא, כמעט, כרגע. ברגע שברסה מגיעה לפייר פליי אחד על אחד, היא יכולה, מבחינת קאש פלואו, אתה יודע, היא יכולה לעמוד באופרציה כזאת. הסיבה היא שב-100 מיליון, כאילו, ברסה מועדון עם הכנסות של מיליארד יורו, היא יכולה לעמוד באופרציה כזאת, מה גם שבדרך כלל באופרציות כאלה, זה לא כסף שעובר ממועדון למועדון, זה לא כסף שעובר מברסה ישירות לאתלטיקו מדריד, תמיד עובר דרך גופים פיננסיים שמאמנים את זה, ואז דרך הגופים האלה אתה בעצם יכול לפרוס את זה ל-20 שנה בריבית כזאת ואחרת. ומה שחשוב מבחינת חוליאן אלוורס בעסקה תיאורטית כזאת, כן, של 100 מיליון יורו, זה שהליגה של טבעס מתחשבת בעלות העסקה חלקי משך החוזה, נגיד 5 שנים, 6 שנים, whatever, והשכר שלו, נגיד 12 מיליון, 14 מיליון, whatever. אז בטוטל, נגיד קנית את חוליאן ב-100 מיליון יורו, חמסה, אתה מוסיף לזה 12-14 מיליון יורו פר שנה, זאת אומרת, הגעת לאזורים של 32 מיליון יורו, וזה מה שאתה צריך לעמוד בתקרה של הפייר פליי. היום, נכון היום, ברסה, מאוד מאוד קרובה לזה, היא כאילו מאוד מאוד קרובה לזה, שהיא מסוגלת לעמוד בדבר הזה. במידה, ואתה מוכר שחקן הקיץ, הרבה אנשים מציבים את קונדה, את בלדה, ליברפול מחפשת מגן ימני, ישר מחפשים וחזרות לקונדה, היה ואתה מצליח למכור, לייצר עוד הכנסות של עשרות מיליוני יורו, ממכירת שחקנים, אנסו פאטי למונקו, מימוש של אופציית הרכישה, 11 מיליון יורו, דברים כאלה יעזור מאוד, כי זה הכנסה נקייה, ישר לפייר פליי, שאתה ניצא באחד על אחד, אתה מסוגל להכניס, לבזבז כל יורו שאתה מכניס חזרה.
ברור. אז זה בעצם מביא אותנו לעניין הבא של מה ברסה רוצה בעצם לקנות. אני דיברתי מקודם, דיברנו קצת על ההגנה, דיברנו על התקפה. כרגע התעדוף הוא התקפה, במיוחד בגלל שלוונדובסקי עוזב, וחסר חלוץ מרכזי פותח לקבוצה. עכשיו אתה הזכרת את חוליאן אלוורז. שמענו את הרעיון של גסטון אדול, שמקורב לנבחרת ארגנטינה לשחקנים. והוא כביכול מזמן את ברסה להגיש הצעה, אבל הבעיה היא שזה מחזיר אותי לדברים הקודמים שאתה אמרת, זאת אומרת, יש פה עניין של דבר גורר דבר, כדי שברסה תייצר הצעה כזאת, תגיש הצעה כזאת, היא צריכה לדעת שהיא מסוגלת לעמוד בה, והאם היא מסוגלת לעמוד בה, אז אתה אומר בעצמך, עדיין לא, מה גם שאתה הזכרת, זרקת פה מספר, 100 מיליון יורו, אני לא יודע אם זה מספיק כדי להביא אותו מאתלטיקו מדריד. במיוחד בהתחשב בזה שברסה היא יריבה ישירה של אתלטיקו מדריד, וקבוצות אחרות כמו ארסנל או כמו פריז, שגסטון אדול הזכיר בריאיון שלו, הוא גם אמר, פריז היא היחידה שהגישה הצעה, והיא יודעת שהיא יכולה לעמוד בתשלום כזה, יש להם את הכסף בשביל זה.
היא לא הגישה הצעה, אלא אמרה לסביבה של חוליאן, אם צריך, יש לנו את היכולת...
בדיוק, יש לנו את היכולת לעשות את האופרציה הזאת, נכון, עכשיו, וברסה עוד לא יודעת להגיד את זה, וכביכול אנחנו נכנסים פה לעוד waiting game, עם דינמיקה כזאת של דבר גורר דבר, ברסה תצטרך למכור איזה שחקן, ואולי זה יספיק לה, אנחנו צריכים לראות גם שאנחנו באמת בפייר פליי, כמו שאנחנו מקווים, וגם, זאת אומרת, יש פה כמה דברים שצריכים לקרות, על מנת שברסה בכלל תוכל להגיש הצעה. וגם אם היא תגיש הצעה, מאוד יכול להיות שאתלטיקו מדריד תבוא ותגיד, לא, לברסה אנחנו לא, אנחנו נרצה הרבה יותר כסף, בגלל היריבות הישירה. אז מה שאני מנסה להגיד פה זה, חבר'ה, חוליאן אלוורז, ותכף ניכנס לזה גם מקצועית, כמה הוא רצוי וכמה הוא נכון, יש פה אופרציה שדורשת שכמה דברים יקרו בדרך, וזה לא מהיום למחר.
מובן. זה לא יגמר מהיום למחר. אם וכאשר זאת תהיה סאגה, במיוחד שפריז נכנסת לעניינים, כמובן, וכל מסע המתן של ברסה עם שחקן פוטנציאלי. יש פה תסי של חוליאן, ולפי מתאו מורטו, חוליאן רוצה ברסה, רוצה להישאר בספרד, לגיטימי, לא רוצה לקבל תחרות מקברצחי על יד אמבלה ודואה, וכל הצולת הכוכבים שיש ללוצ'ו שם בפריז, ואני חושב שקודם כל, גסטון אדול, הוא שלח רמז חד משמעי, תציעו כבר, כן?
כן.
ברעיון הזה, הוא אמר, קדימה, כאילו אנחנו מחכים, ואני חושב שברגע שברסה כן תציע משהו, אז השחקן יכול להתחיל להפעיל לחץ משלו.
בוא נצא מנקודת הנחה עכשיו, שהוא רוצה. בוא נצא מנקודת הנחה שיש אמת בפרסום, ושהוא באמת מעדיף את ברסה. אני שואל אותך עכשיו, כמה אתה רוצה, וכמה אתה חושב שמקצועית הוא השחקן הנכון עבורנו, הוא החלוץ, חלוץ העתיד של ברסה.
אני אמביוולנטי, אני חושב...
איזה דיפלומט.
לא תקשיב. אני חושב שזה לא חלוץ שקורא הרשתות, מחורי רשתות ברמה של ארי קיין, 70 גולים בעונה, כן? אבל מצד שני, אתה יודע, אתה זוקף לו זכותו שהוא משחק במערך המשמים הזה של צ'לו סימונה. אני חושב שבהינתן ספקי כדורים אדירים, כמו פדרי ולמין, השחקן הזה יכול לפרוח. אני חושב שברסה משוות לשחקן שחלוץ שזז בצורה דינמית בלי הפסקה, והוא שחקן כזה. וכמובן, יכולת להוציא דברים מכלום. וראינו כמה שערים של חוליאן העונה, שכן, הוא עשה את זה בעצמו.
אני חושב שהוא מתאים לנו, כי הוא מאוד טכני. הוא מאוד דינמי בתוך הרחבה. אגב, הוא מאוד דינמי גם בהגנה וגם בהתקפה. זאת אומרת, הוא יכול, איפה של לבנדובסקי היה קשה לעשות לחץ, הוא יכול להיות יותר אינסטרומנטלי שם, פעם ראשונה, ופעם שנייה, ברסה יודעת להגיע למסירות בתוך הרחבה, שצריך לעשות עוד צעד אחד קריאטיבי או ממזרי, ולחוליאן אלוורז יש את היכולת הזאת. יש לו גם יכולת סיום טובה מאוד. אני מסכים עם כל מי שאומר שאולי לא צריך למשכן את המועדון על זה, אבל כרגע, מבחינת ההצע שיש בשוק, אני לא רואה חלוץ שהפרופיל שלו הרבה יותר מתאים לברסה. כן צריך לשים איזשהו סייג ולהגיד, שלוונדובסקי הביא גם משחק ראש טוב, זה לא הפורטה של חוליאן אלוורז, והוא גם לא גבוה, הוא לא איזה שחקן ענק, כמו רלנד או אפילו אוסימן, שהוא יותר גדול ממנו פיזית, ויכול להיות מעניין בהקשר הזה, אבל אני חושב של הכדורגל הברסאי, ומה שאנחנו רגילים לראות, הוא יכול להיות מאוד, הוא יכול מאוד להחמיא למסירות של למין ושל פדרי, והוא ידע לנצל אותם עד הסוף. ככה אני מאמין. השאלה של המחיר, זה כנראה משהו שאנחנו נצטרך להשלים איתו, כי הם ישחטו אותנו עד הסוף. כמה שאפשר ומעבר לזה.
בוא נראה.
מעבר לזה, אתה חושב שיש צורך בעוד חיזוק בהתקפה?
אני חושב שהמועדון חייב להשאיר את קנסלו, אולי אפילו לפני חוליאן, אתה יודע, הוא שחקן מולטי רול מושלם, הוא חזר, והעונה הזאת הוא נראה טוב מאוד, בחצי עונה הזאת, והוא רוצה להישאר, והוא מוכן לעשות הכל בשביל להישאר, שחקן שאתה צריך להשאיר, בשביל הגיוון בסגל. ומול התחרות שהולכת ותואכת, מול בלדה, שזה גם שאלה נוספת לקיץ. אחרי זה, חוליאן, אמרתי את זה כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה, וגם בטיק טוק, בסרטונים שלי, ברסה צריכה חלוץ. ברסה צריכה חלוץ, כי היא מייצרת מלא מצבים. היא צריכה חלוץ פינישר טוב, שאתה יכול לסמוך עליו, שיקרא את הרשת.
אז הוא צפוי להיות, לפחות הוא המטרה המרכזית, אנחנו ראינו גם, היו הרבה דיבורים על ז'ואאו פדרו מצ'לסי, אבל הכניסה של צ'אבי אלונסו שם עצרה את האופרציה הזאת, הם בונים עליו, הוא לקח גם את השחקן המצטיין שלהם, של העונה, הם רוצים שהוא יישאר, זו כנראה אופציה שירדה מהפרק.
זה כנראה עץ שדקו... סתם נובח עליו, או סתם נסע לעשות, לאכול ארוחות עסקיות בלונדון, עם הסוכנים שלו.
אולי לקחת רעיונות למסעדה שהוא פתח בעצמו, לא מזמן.
כן, החשש שלי שנעלה על סרטון מול אתלטיקו מדריד, ואז פתאום תתחיל לשמוע עוד פעם את סורלות, ועוד פעם את זה, ועוד פעם אופציה ג' וד' והי וו' וז'.
מוריצ'י, שמיורקה ירדה ליגה היום.
כן, כן. לא בשביל ברסה. אולי רוטציה, ולא בשביל הרכב ברסה.
לא, ממש לא. אנחנו מסכימים לגבי הדבר הזה. אוקיי, אז בעצם קנסלו, טופ פריורטיז מבחינתנו, אנחנו אמרנו שנדבר לתעדופים, אז טופ פריורטיז זה קנסלו, לראות איך המסע ומתן מתאפשר בכלל מול אתלטיקו על חוליאן, שממש שולח את השופר שלו לבקש... תציעו כבר.
אז השופר, אחרי זה מה? בלם, הנה סתם, אם אפשר.
אחרי זה בלם, כשאנחנו יודעים שבסטוני ירד מהפרק, אתה חושב שלפליק יש אמון במצבת השחקני הגנה של ברסה כיום? בהתחשב בזה שקריסטנסן אולי יוחתם לשנתיים נוספות, במה שיכול להיות גם יעזור לפייר פליי אם זה יהיה בשכר מופחת. עוד מהלכים שלכאורה נראים תמוהים, אבל הם נועדו כולם להוריד מהעול הכלכלי.
אז אתה אומר שהרכש של הקיץ הוא יהיה הערכת חוזה לג'ואאו מרטין, ולפורטה לוחץ לו את היד שם במשרדים?
אני מקווה שזה לא יסתכם בזה, אבל אני חושב שזה יהיה כלי שרת למען המטרה של להביא את חוליאן אלוורז.
חד משמעית, בגלל זה אני חושב
ש... יעשו את כל השטיקים שאפשר, פשוט ככה.
מסכים, בוא נראה אבל.
ומעבר לזה אתה מרגיש סבבה עם המצבת הגנה... שיש לנו לעונה הבאה, כי עושה רושם שפליק עם כל הניסויים שלו, בסופו של דבר ג'רארד מרטין כבלם שמאלי, זה איזושהי הברקה טקטית שעבדה, היום אגב הוא קצת יצא לו מנחוס, כאילו המשחק האחרון הזה, דווקא הפעם כשהוא פותח, זה לא יסתדר לטובתנו, אבל בגדול הוא נראה שהוא מתיישב על העמדה הזאת של הבלם השמאלי, הראוכו כמו קונדה, כמו בלדה, ייכנס לשיחות האלה עם פליק, אנחנו נבין לאן הרוח נושבת שם, אבל מה יש לנו מעבר לזה שאנחנו יודעים שהם בנקרים שיהיו בהגנה בעונה הבאה? זה קוברסי, וזה אריק גרסיה, וזה ג'רארד מרטין. בעצם אלו השלושה היחידים שאנחנו יודעים בוודאות שיהיו שחקני הגנה בברצלונה בעונה הבאה. אגב, וקריסטנסן. מתוך השלושה שאני ציינתי, שאנחנו צריכים לפחות עוד אחד, כן? לא מעבר לשלושה האלה. בכל זאת, הגנה יש ארבעה שחקנים, צריך לכל אחד מחליף, האידיאל. אז אתה צריך איזה שמונה שחקני הגנה בסגל שלך. אני לא יודע אם כל השלושה שאני ציינתי, השלושה שעל המוקד, מה שנקרא, יישארו. ואם לא, זה יצריך הבאה של שחקן הגנה נוסף.
בוא נראה, יהיה לנו קיץ ארוך. אנחנו רוצים למכור, רואים שהתקשורת רוצים למכור את קונדה ובלדה, אבל בינתיים אף שחקן לא ביקש לעזור, פליק אמר בעצמו, אף אחד לא ביקש, דיבר איתי על שהוא לא רוצה להישאר בקיץ. אז המצב הידוע בבעייתי של ברסה בקיץ.
בדיוק, התופעה מוכרת, כולם רוצים להישאר, אף אחד לא רוצה ללכת, כיף להם בברצלונה, ובמיוחד עכשיו שזה גוד טיימס, אז על אחת כמה וכמה. טוב, כן, בסדר.
יש גם, נו, יש גם את כן. קורטס, שפליק נתן עוד דקות. נראה, אולי עוד סותם חורים.
יכול להיות. בוא נדבר
טוב,
על...
טוב, לגבי הפייר פליי, כן? דבר אחרון לגבי הפייר פליי, עד ה-30 ביוני, זה זמן שליחת הדוחות. בשבוע הזה, ברסה אמורה כבר להיסגר על רוב הדברים שהיו, עובדתי בחברת רואי חשבון חיצונית, ולהגיש את, את כל הדוחות מסוף סוף העונה הזאת, ואז הם נגיע לקונטרול...
שזה עד ה-30 ביוני?
ב-30 ביוני סוגרים בעצם את הדוחות, כן, אבל, אבל את החישובים עצמם כבר עושים עכשיו, לפני, בימים, כן. בימים אלה. ואז הדוחות האלה הולכים לקונטרול אקונומיקו של, של חביר טבס, ושם יש שם הבחור בשם חביר גומז, שהוא אחראי על הקונטרול אקונומיקו שם,
מי שיש קשרים,
זה
הבן אדם.
הוא זה שבסוף ייתן לך את האור הירוק, בתקווה, לפייר פליי בקיץ.
שאנחנו צפויים לקבל הודעה לגביו אמצע יולי?
סביר להניח שבמועדון כבר ידליפו, לא, לא, אני חושב שכבר לפני, לקראת סוף יוני, אתה תשמע את זה. דרך אנשים במועדון, דרך אנשים בהתאחדות בספרד, דרך אנשים בלליגה, אתה תשמע את זה לפני.
תוך כדי המונדיאל. אוקיי, אז יאללה, נאחל בהצלחה בחזית הזו, סיימנו את החזית הספורטיבית, עכשיו אנחנו בחזית הפיננסית, שהיא כל כולה למען החזית הספורטיבית, זה חשוב מאוד, בואו נקווה שאנחנו נצליח להגיע לפייר פליי הזה, כי גם אם אנחנו מגיעים לפייר פליי, זה רק הצעד הראשון מתוך כמה שיצטרכו לקרות, כדי שנוכל להגיש הצעה שככל הנראה תידחה על ידי האתלטיקו, אבל לפחות יתחיל איזשהו מסע ומתן.
תראו, אלמן קשוח.
כן, הוא לא יוותר לנו בקלות.
בסדר, אתלטיקו מדריד גם, היא נמצאת בפייר פליי בסדר, אבל אם היא רוצה נגיד להביא את ברנרדו סילבה, היא כן צריכה להתחיל לחשוב איפה הם מקצצים בשומן.
אוקיי, טוב, מפה, מקבוצת הגברים שלנו נעבור לקבוצת הנשים, שם יש חדשות ממש טובות, אגב, גם שם הקבוצה הזו אכלה קיצוצים לפני תחילת העונה הזאת, אבל ידע לעמוד בהן בכבוד. היום היה גמר ליגת אלופות לנשים באוסלו. ברסה הגיע לגמר הזה אחרי שהיא כבר לקחה את האליפות, אחרי שהיא כבר לקחה את גביע המלכה, ובמטרה להשלים טראבל, והיא עמדה בזה בגדול, והיא שעמדה.
ראית את המשחק?
ראיתי את רובו, לא את כולו, ראיתי בעיקר את המחצית השנייה, למזלי, כי זו המחצית שהיה יותר מה לראות בה.
ליוני הנמסיס של ברסה בעולם הזה, ליוני הנמסיס בכדורגל האנשים בכלל, באירופה?
כן, היא מה שנקרא הרפרנס של כל מועדוני האנשים, היא הסיינית הזכיות בליגת האלופות לנשים, וגם לאחרונה, גם בשנים האחרונות היא מאוד דומיננת.
היא התקרבה יותר לשער המחצית הראשונה, היו שני מצבים של אבא פיור מהצד של ברסה, אחת, הקפצה אחת שפגעה ברשת החיצונית, ועוד איזה ביתה אחת קרובה ברגל שמאל, והסיפור הזה מסביב לאבא שהיא הפסידה 5 גמרים, שזה מטורף. 5 גמרים ברציפות, ואז בשישי היא מגיעה ולוקחת את זה, עם צמד שלה, סיפור קסום בעיניי.
בעצם היא גם את הראשון וגם את השני היא כבשה, השני זה אחד השערים הכי קלים שהיא כבשה אי פעם, מתוך איזשהו כדור רוחב כן. שהגיע אליה, ובאמת מול שער די חשוף.
הראשון עם סיומת ממש ממש יפה, וסלמה, הלמינאית, משחק שקט, עד שהיא החליטה לזכות את הגמר הזה.
עד שהיא שגרה פצצה, אפשר להגיד את זה.
עם רגל שמאל, כן, עם רגל שמאל, ואחר כך גם השער הרביעי, אחלה שער, וכנראה המשחק האחרון של אלקסיה, במדי ברסה.
כן.
סיפור מטורף. איתנה חזרה אחרי פציעה ארוכה.
כן, לפני חודש בערך, היא חזרה, זוכת כדור הזהב אצל אנשים ב3 המהדורות האחרונות, סחטן. ברסה גם צריך להגיד, 4 זכיות ב-6 שנים בליגת האלופות של הנשים. בתווך יש שתי אנגליות שלקחו, צ'לסי וארסנל, שהיא האלופה הקודמת, אבל שפו ענק, באמת, אין מה להגיד.
לפורטה זיית הפוטנציאל שהיה אצל בורטומאות, יש להגיד, ואף איתו, אף איתו קדימה, הוא מתקצב את המועדון, את המחלקה הזאת במשאבים הנחוצים, וזה מביא לה, זה מביא לה, ראית היום מבחינת הכנסות של וופה, אתה מקבל גרושים מהדבר הזה, 2 מיליון יורו בסך הכל,
כן.
מכל העונה הזאת, אבל מבחינת הכנסת הקהל הנשי לעולם של ברסה, בלי ספק, והקהל הנשי הזה גם מגיע למשחקים של הגברים כמובן, גם קונה מרץ', גם יוצר זוגיות, לא הדבר עשה גברים, כיף גדול, כיף גדול.
צריך גם להגיד שתכלס, קבוצת אנשים זה עוד מחלקה ספורטיבית, בתוך כל המחלקה הספורטיבית של, של, של המועדון ברצלונה, שיש גם את מחלקת הכדורסל, ויש גם את מחלקת הכדוריד, ויש את מחלקת הכדורגל מן הסתם, שלוקחת את רוב המשאבים, ורוב המחלקות אפילו באיזשהו מקום משרתות את האינטרס של כדורגל הגברים, כי זה המנוע הכלכלי הגדול ביותר של הקבוצה, ומרכז העניין. אבל בגדול, אם מסתכלים על כל מחלקות הספורט של ברצלונה, וגם כמובן על הלמסיה, המועדון כמועדון, כמועדון ספורטיבי, הוא בריא, והתיקונים שנעשים בעניינים הפיננסיים גם ישדרגו את ההבראה הזאת, אבל לקרוס דה בורד, נכון שבכדורסל ברצלונה לא הגיעה לפיינל פור, אבל בגדול גם על המסיעה, גם קבוצת הנשים, גם קבוצת הגברים, זאת אומרת, בכל מה שקשור בכדורגל, המועדון ככלל נמצא במצב בריא, ואנחנו שמחים על כך. טוב, בוא נדבר על מועדון אחר שנמצא במצב קצת פחות בריא, ואנחנו מקווים שככה זה יימשך. לא נדבר על זה יותר מדי, אבל רק נגיד שיש בחירות במדריד. אני אומר שזה כזה, כל התהליך הזה נעשה עקום מאוד בעיניי. אני חושב שפלורנטינו פרז, אנחנו דיברנו בפודקאסט הקודם על המסיבת עיתונאים שהוא עשה, תשמע, מה שהוא עושה במועדון הזה, זה, אתה יודע, אומרים שאמבפה הוא הדיקטטור. לא, אמבפה הוא לא הדיקטטור בריאל מדריד. הדיקטטור בריאל מדריד זה פלורנטינו פרז. ולא היה ולא יהיה דיקטטור כזה. הוא מוריד שלטים של אנשים שיוצאים נגדו, הוא מונע את חופש הביטוי, כמו שדיקטטור עושה, אוקיי? פאר אקסלנס. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא ניסה למנוע בכל מיני שיטות, אני קראתי גם בכל מיני מקומות, שהוא ניסה למנוע מריקלמה, המועמד השני, שבעצם מצדיק את קיום הבחירות, הוא ניסה למנוע ממנו את הגשת המועמדות, על ידי זה שהוא חוסם ערבויות מבנקים ספרדיים, עם מנצלת הקשרים שלו, במה שדיקטטור עושה. וכל הדברים האלה בסוף מצטברים לזה שהוא יעשה ככל שביכולתו כדי למנוע ממישהו לקרוא תיגר עליו. והנה, בסוף, ריקלמה כן מצליח ומגיש את המועמדות שלו, מגיש ערבות, משתמש בבנק ספרדי אחר, שפלורנטינו כנראה עם ידיו הארוכות עוד לא הצליח להגיע אליו, והוא מצליח להגיש את המועמדות הזאת, הוא סוציו מעל 20 שנה, שזה גם תנאי סף שמה, ועומד בכל התנאים הדרקוניים האלה, וזה גם לא הגון בגלל שהוא לא נתן התראה לבחירות האלה, כאילו זה בחירות בזק, מה שנקרא.
במטרה שהוא לא ירוץ.
בדיוק, הוא ניסה להפחיד אותו ולמנוע ממנו בכל דרך שהיא לרוץ לבחירות האלה. עכשיו, אני גם אגיד שלדעתי פלורנטינו פרז ייקח את הבחירות הללו, ואני גם אגיד שיכול להיות שמה שהיה הוא שיהיה. בוא נראה.
אני גם חושב ש לריקלמה אין יותר מדי זמן לרוץ בקמפיין הזה. בעיה, הוא פרצוף לא מוכר. הרחוב של מדריד צריך ללמוד להכיר אותו לפני זה. ולפלורנטינו, עם כל הגועל שיש מסביב לעודי ברסה ממנו, יש חלק מהמדרידיסמו ש רואה את התוצאות בשטח, ופלורנטינו היום עלה עם איזה פלקט, על איזה בניין,
כן,
במדריד.
כל הערים שבהם הם זכו.
אותו פלקט של לפורטה ניצל, בשביל פתיחת קמפיין הבחירות שלו ב-2021. כרגע כנראה שהוא ייקח, אבל אני מניח שגם ריקלמה רוצה להיכנס לזה תודעה, של אוהדי מדריד, לקראת הבחירות שאולי יהיו אחרי שפלורנטינו ילך.
כן, אני גם קראתי בהרבה מקומות שיכול להיות שהוא בכלל בעצם ממצב את עצמו בתור האלטרנטיבה ליום שאחרי פלורנטינו פרז, ולקבל איזשהו צ'אנק של קולות עכשיו, יראה, קודם כל הוא ישתפשף בקמפיין, גם אם הוא יפסיד אותו, לפחות שהוא לא, זו לא תהיה תבוסה מהדהדת, ואז בוא נגיד ככה, הוא עולה למודעות של המדרידיסטות, של הסוציוס שמצביעים.
אני חושב שמבחינת ברסה, מבחינת הקפריזות של מדריד, פלורנטינו עדיף שיישאר, כאילו.
כן, כן,
לגמרי. כי הוא מכוון תמיד, לסוג מסוים של מאמנים שנועדו לרצות אותו, וסוג מסוים של שחקנים שיכולים לחיות באקלים כתחת המאמנים שפלורנטינו רוצה. בסדר, זו הצהרות שלנו. צרות כן מעניינות עוברות על פדרי, אם ראית בפורט אבנטורה.
וואו, ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, someone's in trouble now.
אני מנסה לחשוב אם אני הייתי עושה ללנה את זה בפורט אבנטורה, קודם כל היא לא הייתה, כנראה לא הייתה עולה על המתקנים האלה, אבל אני מנסה לחשוב אם אני הייתי נגיד דוקח אותך, תום, ויושב איתך מקדימה ושם אותה מאחורה.
לא
באיזה
טוב.
מקום, באיזה לא מקום טוב. הבית הייתי ישן באותו לילה.
לא טוב, קודם כל אני לא הייתי מגיע לבקר יותר.
השחקנים אתמול היו בקונצרט של בית בני, וגם שם היית רואה את ג'רארד מרטין והחברה שלו, אדל שרה, מחובקים ומתגופפים כל הזמן, ופטרי כזה עם החברה שלו נמצא כזה עם ידיים כאלה ככה, משולבות, מאחורה, בזמן שהיא רוקדת, הוא נראה כזה, לא עשיתי תירונות עדיין עם חברה נורמלית.
אבל מלאה. זה בגלל שזה, אני לא יודע אם זה בגלל שעבר שם חתול שחור בשם פרן תורס, או שזה בגלל שזה פדרי שהוא יותר מבויש כאילו, כי זה מישהו. אבל המהלך הזה של ללכת לקרון שם עם פרן, אגב, הקרון שלה, אם אני לא טועה, היה כאילו רק לבן אדם אחד, או שאני טועה.
המקום בצד?
לא, ברכבת הרים שהם עלו עליה, היו קרונות הרי, אז הקרון שלה, אם אני לא טועה, זה היה one seater, כאילו זה היה מושב אחד.
לא, זה
כולם?
שתיים קרובים,
וואו,
שתיים
אז אחור. אין שום צידוק לזה, איזה טעות, וואו.
היית בפורט אבנטורה?
לא הייתי.
אז
אני מחכה שאני אעשה נסיעה עם הילדים, ניסה לשם.
הרכבת שהם היו בה נקראת שמבלה, זה הרכבת הזאת שהיא כביכול בעולם של נפאל, ואחת הרכבות המענות, היא עולה ממש גבוה, ויש לה כמה ירידות ועליות, שקורמות לך להיות כזה וייטלס.
כן, זה נראה טוב, זה נראה אחלה רייד, מה שנקרא.
אנחנו נלך ביחד.
יאללה, קדימה, אני מאוד בעד. אגב, חוויות וכאלה, את הפרק האחרון של The Boys, אתה ראית?
ראיתי.
ואני מרשה לעצמי לחשוב שאתה קצת התאכזבת.
אני חושב שבנו אותו הומלנדר כל כך הרבה זמן, ושהוא ילך כל כך בקלות, זה כזה...
בדיוק, זה מה שגם לי הפריע. אני לא רוצה לעשות ספוילרים למי שלא ראה, אבל זה נראה לי פתרון קל מדי כזה, בשביל כזה סיפור, שבסוף זה מסתיים בכזו תוכנית פשוטה. אבל זה... בסדר.
כמו בהמון סדרות טלוויזיה, it felt rushed, ונראה כאילו שרוצו לסגור הרבה דברים בפרק השמיני, והיו יכולים לסגור את זה גם בפרק עשירי.
טוב, לא, זה כבר חלב שנשפך, אבל בגדול סדרה מעלה.
בקומיקס זה מה שקורה.
לא זכינו, אבל בוא נגיד, עד עונה 3 לדעתי זה היה ממש טוב, משם זה קצת ירד.
סיימנו הכל? הכל?
כן, אנחנו דיברנו על מה שהיינו צריכים לדבר, ומה שרצינו לדבר, וחוץ מזה שאנחנו נזכיר לכל המאזינים שלנו, ששבוע הבא, בלי נדר, אנחנו עושים פודקאסט, אולי אפילו מצולם, אנחנו נעבוד גם על זה, נראה אם אפשר, ואנחנו נסכם את כל העונה הזאת, כמו שצריך, אולי אפילו נעשה איזשהו אינטרו למונדיאל, וגם נגיד למאזינים שלנו שבמונדיאל עצמו, בהינתן איך הטורניר הזה מתפתח, אז הנבחרות שיש לנו בהן יותר אינטרס, יכול להיות גם יזמנו לנו איזה מפגש צפייה. אבל עוד חזון למועד, ואנחנו נראה באמת מה קורה עם הטורניר הזה, אבל שבוע הבא בוודאות יהיה לנו פודקאסט של סיכום העונה, דירוגי שחקנים, ציונים, משחקים גדולים, נקודות C, נקודות שפל, כל מה שאתם רגילים לשמוע מפודקאסט סיום עונה מלא, סיכום עונה מלא, וזה כבר יהיה עם יעוז שעד אז יחזור. זהו, נראה לי שאנחנו סיימנו פה, שי.
יאללה, בוא נלך ראשון, ויש לך ניקס בלילה.
גו ניקס, יאללה. גו ניקס. לילה טוב, ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה, ויסקה ישראל.